גלים של חופש מתרגשים, את בין הזמנים מרגישים, תפילת הדרך מטיילים, במסלולים מתגלגלים. בכל מקום כל חיים פתוח, וכוי וישם יחליפו כוי, אך בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי. בכל מקום כל חיים פתוח, וכוי וישם יחליפו כוי, אך בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי. בכל מקום כל חיים פתוח, וכוי וישם יחליפו כוי, אך בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי.
בין הסדורים עם הרב שלמה רוזנשטיין.
חזרנו אליכם, אנחנו פה בין הסדורים, בין הזמנים, ויש לנו שעה קדושה ועמוסה, ולכן אנחנו פחות פתיחים ואמירות ודברים והגיגים, למרות שיש לנו הרבה מה לומר, ואנחנו נגיד את זה בעזרת השם.
ויש לנו הרבה מה להספיק.
יש לנו הרבה מה להספיק הערב, אז אנחנו נתקדם קדימה, ואת כל מה שיש לנו לומר, נמצא איזה שבוע הבא, איזושהי תוכנית ככה זה רגועה, פחות מרועיינים, ונגיד את כל אשר על ליבנו. לא נפספס את זה. בעזרת השם. אנחנו נגיד. אבא טורצקי, אתה שוב איתנו על הקו?
כן, אבל אם אני מפריע לכם, כי אתם רוצים להגיד את הגיגי לבכם, אז אולי חבל שאני עומד על הקאפ
שלכם. לא, תשמע, אני אגיד לך את האמת, הגיגי לבנו, אני כל כך הרבה אמרתי השבוע את הגיגי ליבי, ולפעמים בצורה מאוד חריפה ובוטה, אבל זהו, בשביל זה אני פה, ובשביל זה בני הישיבות גם כן, אתה יודע, משאירים לנו כל מיני הודעות בתיבה הקולית, על כל מיני נושאים שהם רוצים שנדבר עליהם, אנחנו מדברים.
כן.
אבא, תגיד לי, חשבת בזמן החדשות על השאלה ששאלתי אותך, מה הסיפור? מה הסיפור של הבחורים הפוליטיקה?
לא חשבתי על זה.
אז תשלוף משהו.
כי אני אגיד לך למה לא חשבתי על זה, כי אני לא יכול לחשוב שאיש רציני כמוך רוצה שאני אחשוב על דמויות אחרות מאשר דמות של ראש הממשלה שלנו, ביבי נתניהו. עכשיו באמת, עכשיו בוא נעזוב את הבדיחה. זה לא שציבור עולם התורה דבק בביבי נתניהו, בחייך נו, מה?
נכון.
בדיחה, הרי זה בדיחה זולה.
אז מה הפשט? אז מה הפשט?
אלא, אתה אוטומטי, אתה יודע, שיש לך מצב מלחמה, מה נגיד מה זה מלחמה? מלחמה פוליטית, אז אוטומטי אתה נדבק כביכול לצד שהוא יותר נראה בעיניך כמיטיב, וכעושה טוב לעולם התורה, על אף שלפי דעתי זה הכל בלוב, זה הכל שפקר, זהו, איך רבל חונון כותב בספרו, זהו מפעל ציוני, ציוני המסתמא את העיניים, שרק יכול להוליך אותנו שולל. אנחנו כמצוות החזון איש, לוקחים ועושים את כל מה שלאל ידינו בכדי...
אבא, אבל זה לא הייתה השאלה. השאלה הייתה למה בחורי ישיבות
מבינים בפוליטיקה.
לא למה הם אוהבים את ביבי נתניהו. למה הם אוהבים ומתעסקים...
ובכלול לא.
למה הם מנסים הרבה על פוליטיקה?
אני אומר שוב בגלל שהדברים האלה נוגעים לליבנו. מה אתה רוצה? בן אדם נתן לכל אחד מהם 750 שקל. מה אתה רוצה שם? לא יגידו.
זה קרה עכשיו אבל.
זה קרה עכשיו. מה קרה בעשרות שנים? מה לפני המענק?
איפה אישי בבחר מרוויח 750 שקל? ככה. על הריג ועוד הבנים שלי אומרים לי, אבא זה לא שלך בכלל. אבא זה שלנו. אתה מבין? אבל אין מה לעשות. זהו זה. אנחנו חיים בתוך העולם הזה. בתוך הקוסמוס הזה שנקרא פוליטיקה, וזה מעניין. אנשים רוצים להתעניין, רוצים לדעת, רוצים זה, אבל לא שאנחנו בהמת שם, אלא בוא נגיד זה ממלא יותר לא את הבן הסדורים שלנו, אלא את רגעי השיעמום שלנו.
לא ענית התשובה, אלא רק לימה לי את הזכות.
נכון, אבל זה בסדר. האמת היא שאני מאוד אוהב את התשובה של אבא, אני חושב, אבא נכנס...
הוא לא ענה, הוא לימד זכות, הוא לא
ענה. הוא נכנס לתוך הנעליים שלי, וזה בדיוק מה שאני הייתי עונה. סנגוריה על בני הישיבות. סנגוריה על בני הישיבות.
אנחנו כבר בגיל.
עם הרב איתו, אנחנו מבטרים.
והאש הפנימית שלנו היא כבר לא כל כך כמו הצעירים. צעירים זה סוג של התנצחות, כן? בסוג של עוצמה, הרי אם מחר יהדות התורה תחליט ללכת עם, עם מישהו אחר, אז כבר המישהו אחר היא, עזוב, זה הכל לפי הנתונים, לפי הזמן, לפי השבשבת ולפי הרוח.
כן,
אבא... זה לא מרתי.
כן. כן. אבא, הטכנאי שלנו פה רוצה להשמיע לך משהו, והוא שואל אם אתה מזהה את מה שהוא משמיע. תשמע טוב רגע מה שהוא משמיע, הטכנאי.
אין שום בעיה.
בוא נשמע.
אתם מאזינים למאזינים למאזינים, עם הרב אבא טורצקי.
כן.
מה זה, זה מזכיר לך דברים טובים?
אני, תראה, זה, רוב הדברים שמזכירים לי ואני נזכר בהם, זה הדברים ש, שעשיתי ולא שילמו לי עליהם. אז את זה אני זוכר. אז אם, הם, אם רדיו קול חי רוצה לחדש את הקשר יותר בקשר שמה שמגיע לי, לא מה שמגיע להם, אני כאן בשביל זה וזוכר את זה היטב.
אבי רוזן ואבי רוזן ובצלאל כאן בדרך אליך, הם כבר על הקו, תענה להם לממתינה.
שני האנשים העוצמתיים האלה, הדבר היחיד שהם יכולים לעשות לי, זה לשכנע אותי, למכור לי את מה שאני לובש, ועוד אני אשלם על זה כסף. זה העוצמה שלהם. ואני אומר, אם הם הצליחו להביא את שלמה רוזנשטיין במחיר שאני קיבלתי, אז ההצלחה מסגשגת.
אין ספק בכך. אבא טורצקי, כמו תמיד היית נפלא, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה ויום.
לילה טוב, לילה טוב, תודה רבה.
לילה טוב.
להתראות. אוקיי, אנחנו מתקדמים, ואני רוצה, ממש לפני שאנחנו נדבר עם הרב ברוכי, הוא כבר על הקו, אבל ממש לפני שנפנה לה, ואני רוצה להגיד למאזינים עוד 2-3 שאלות קצרות לגמרי, כדי שיחשבו על התשובות שלהם. מי שיש לו בעל חי, שמזונותיו תלויים עליו, אסור לו לאכול לפני שמאכיל אותם, נכון? באיזה אופן, אף על פי שמזונות בעל חי עליו, מותר לו לאכול קודם? זו שאלה מספר 1. שאלה מספר 2, מי היה אבא של בלעה וזלפה, השפחות של רחל ולאה? ושאלה נוספת, האם היה ללבן אח או אחות נוספים חוץ מרבקה? ושאלה רביעית, האם היו לאהרון הכהן בנות? כי בתורה כתוב רק בנים, נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר. אם יש לכם תשובה לאחת השאלות האלה, תפנו אלינו ל-03-593-93, ושלום וערב טוב ולילה טוב לידידי רבי ליאור ברוכי, שהוא גם כן אחד מאלה שהגדרנו בימים האחרונים האברכים של הכנסת. הרב ברוכי.
ערב טוב שלמה, הרב שלמה.
ערב מצוין.
ומה, שאלות מאוד מאוד מביכות.
לא, השאלות לא אליך, השאלות אליך.
שאלות מאתגרות.
כן, השאלות האלה יכולות להיות גם אליו, אגב, הוא אמור להיות בתוך העניין הזה עמוק.
כן. האמת היא שהרב ברוכי, אנחנו דיברנו פה באמת בימים האחרונים, שיש במקום הזה שנקרא הכנסת, יש בקדנציה הנוכחית איזה חבורת אברכים כזאת, שהכי מתאים לנו שהם יפתחו שם איזה שהוא קלולי. זה עטב, וזה מיכאל מלכיאלי, ואינון אזולאי, ופינדרוס, ויש עוד בטח. אבל באמת, כי זה, וזו גאווה גדולה. זו גאווה גדולה בגלל שהשימור של של הדיבור ושל הצורה ושל המהות של בחור ישיבה שממשיך, שלמרות שהוא אחר כך נמצא בעיריית פתח תקווה, ולמרות שהוא עוסק בצורכי ציבור, ואחר כך הוא גם נכנס לכנסת, הוא במהות שלו, כשאתה מסתכל, אתה מסתכל כאילו שמדובר בבחור ישיבה ואברך, זה קידוש השם שאין כמותו. זה דבר ראשון, זה עוד לפני השאלה, זה ההגדרה. ולכן אתה נמצא בתוכנית הזאת של בני הישיבות. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה באמת יש לך להגיד לבני הישיבות? אנחנו יודעים שלכל אחד מאיתנו יש משהו להגיד לבני הישיבות, כי הם עברו תקופה לא קלה, ואנחנו כולנו, אתם ואנשים וכל מי שיש חרב וחנית בידו, עובד ועוסק על מנת להחזיר את כולם בביטחה ובשלום, בשלמות לזמן אלול, מה אתה רוצה להגיד להם?
א', אני רוצה להגיד לך שזה מאוד מחמיא לי כזאת הגדרה.
זאת האמת.
והלוואי והלוואי ואני אצליח לשמר את זה.
כן.
הלאה והלאה. ודבר שני זה שאני רוצה לומר, זה שהנושא הזה של, נקרא לזה דעת תורה, אבל לא דווקא דעת תורה, במה שמוגדר בפן הרחב של הפוליטיקה בדבר הזה, אלא ברמה הזאת של להיות קשור לרב ולהתייעץ עם רב, לא מחויב שזה דווקא ראש ישיבה או משהו כזה, אלא שכל אחד עשה לך רב.
כן.
אני באופן אישי גדלתי בבית כזה. אבא שלי עצמו גדל בבית כזה, ואולי זה מה ששומר עליי.
ספר לנו קצת על צעירותך ועל הכיוון הזה שאתה מדבר עליו.
אבא שלי... הסבא שלי היה חסיד בויאן. והרבא של היום התמנה להיות רבא כשסבא שלי היה כבר מעל גיל 60 פלוס, לא יודע אפילו בגילאים המדויקים שם. וכשהרבי התמנה, אז זה הצד שאתה תוכל להגיד לנו איך זה עובד, אבל באים ומגישים קוויטל לרבי.
נכון, נכון. נכון, זקני החסידים, זקני החסידים מגישים לראשונים את הקוויטל לרבי החדש, כן.
ותמיד אבא שלי מציין את זה שהסבא עלה לרבי והגיש את הקוויטל ממרום שנותיו לרבי הצעיר וקיבל את מרותו במה שנקרא במלוא מובן המילה. אבא שלי עצמו הגיע לאשדוד, נשלח על ידי הרב שח לגור באשדוד, ראשוני האברכים, מהעשרה הראשונים שהגיעו לגור שם, והיה קשור בכל, ממש, בכל דרכיו, כל צעדיו היו על פי הוראותיו של הרב שח. כל חייו, כל שהרב שח עוד היה, מה שנקרא, הייתי ילד, הרב שח היה מגיע לאשדוד בכל יום רביעי, ניסור שיעור
כלולי. ניסור השיעור, כן, בישיבה.
כן, נכון. ותמיד היה
ככה... אנשים לא יודעים, אתה יודע, אני פונביז'ר, ואני זוכר, אולם זה לא היה בזמנים שלי, זה היה עוד לפניי, אבל ברכב של הרב שח, הרב שח היה נוסע ברכב, אנשים לא מבינים היום, היום אנחנו קצת נמצאים בעולם הרבה יותר משוכלל, אבל הרב שח היה נוסע למסור את השיעור בגרונדי ברכב שהיה לוקח את האוכל לישיבה, מבשלים את האוכל של גרונדי, היו מבשלים את זה בפונביז', והיה יוצא רכב מפונביז' לאשדוד, לקחת את האוכל, והרב שח היה נוסע באוטו הזה, ומישהו, וההורים שלי היו גרים באשדוד תקופה קצרה אחרי החתונה, לא ממש אחרי החתונה, אני נולדתי כשההורים שלי היו גרים באשדוד, והם סיפרו לי שאז דוד שלי, אח שלי, אמא שלי, למד בישיבה בפונביז', והיא הייתה שולחת לו חבילות באוטו הזה גם כן, זאת אומרת האוטו הזה כשהיה חוזר עם הרב שח, ואם הציוד של האוכל, היו גם סיימים שם חבילות שהיה צריך להעביר בין אשדוד לבני ברק. היית מאמין?
אם זה היה היום, היה יוצא פצ'קבלים ברחובות, כמו בן התארה, ביזיון.
אני יכול לומר שני דברים. א', אני את התקופה הזו שהרב שח היה מגיע עם ההסעה הזאת, אני לא זוכר, הייתי הרבה יותר, או שלא הייתי בכלל, אבל בזמני הרב שח היה מגיע עם הצחייק,
זה כבר בזמנים הטובים יותר,
כן. אבל כן, אני זוכר את התקופה הזאת שישיבת גרודנה באשדוד הייתה מקבלת אוכל בטנדר יום-יום מישיבת פונביץ'.
כן.
יום-יום. אני אפילו זוכר, אם אין לך עוד את האחור שהייתי ילד, אז האברכים של גרודנה, האברכים של הישיבה היו מקבלים לחם וחלב מהישיבה.
מווה. טוב.
כי, לא, כי זה התחיל עוד את האחורה שלא היה לחם מהדרין באשדוד. אז היו מקבלים מהישיבה.
זה היה במשלוח מהישיבה את הלחם.
כן, הלחם והחלב היו מגיעים מהישיבה.
הרב ברוכי, איך אתה התגלגלת אחר כך לפתח תקווה?
אני התחתנתי, התארחתי עם בחורה שגרה, שההורים עוד גרים בפתח תקווה לפני האירוסין שלנו. זאת אומרת, הם גרו בפתח תקווה, וכחצי שנה לפני האירוסין הם עברו לבית שמש, אבל אשתי עוד המשיכה ללמוד בפתח תקווה, אז שכרנו דירה לשבעה חודשים, עד שתגמור ללמוד.
ואחרי השבעה חודשים, מה קרה?
המשכנו לגור בדירה הסחורה הזאת 10 שנים,
והשאר היסטוריה, כמו שאומרים. ומה היה המקום שבו אתה מחליט, או שבו זה קורה לך, שאתה הופך להיות איש ציבור?
אין לי משהו לשים עליו את האצבע. תמיד אומרים שהוועד בית זה הפעם הראשונה, אז כן, יום אחד דפקו אצלנו בשכנים בדלת, אמרו לנו שאתמול הייתה אספת דיירים, והחליטו שאנחנו נהיה מהיום והלאה ועד בית בבניין. אבל אני מדבר בשנים לועזיות, כי זה העולם הזה של
של הבחירות, כן.
אז 2008 היה הבחירות ראשונות, שכמה חודשים לפני הבחירות, פנו אליי ושאלו אותי אם אני רוצה, מוכן וכולי.
ואז החליטו שאתה לא רק ועד בית, ואתה גם חבר מועצת.
ברוכי.
כן.
סתם שאלה קטנה, סקרנות, בטוח שמסקרנות אנשים כבר, מגיל קטן כבר עסקת בעשייה ציבורית וכולי, או שזה התחיל מעבד בית?
כן, אני חייב לומר שאפילו בתור בחור, בישיבה גדולה, כבר לא דווקא עסקנות, אבל...
קוראים לזה בשפת... קוראים לזה בשפת הישיבות היום מייגיס, מערבב.
לא, 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 לא הייתי בפוליטיקה, אבל כן התנדבתי בארגון שנקרא, היה אז נקרא קו לחיים, חולי סרטן וכולי. ו...
באיזשהו שלב...
לא, באיזשהו שלב אפילו, אני זוכר שאחרי זה רציתי קצת לצאת מזה, אז התנתקתי והלכתי ללמוד בישיבה בחוץ לארץ קצת, וחזרתי, אז כבר הייתי מנותק מכל החבילה הזאת שהיא המשיכה להתגלגל הלאה.
למה שזה חזר אליך?
וכשחזרתי מחול בין תחילי לימוד חזרה בצורה מסודרת בלי שום מסקנות, אחרי זה התרטנתי וכל 10 שנים, אבל כשזה מדגדג באצבעות אז זה מדגדג, ובפתח תקווה קראו לי אז, עוד לפני שהלכתי לבחירות לרשות המקומית, קראו לי בעשייה ציבורית שוטפת, אז בזמנו יש יהודי יקר מאוד בפתח תקווה, שהרבה מאוד מהדור הצעיר בכלל לא יודע עליו, זה הרב צביה פומרנצ'יק, שבזמנו היה מנכ"ל החברה קדישה, והוא החליט יחד עם ההנהלה והצדיקים שם, שצריך מה שנקרא לעורר את מה שהיה בעבר הציבור התורני בתוך מרכז העיר פתח תקווה. אני הייתי אז מהאברכים הבודדים פה, והוא קרא לי, הוא שאל אותי מה אני אומר על זה, ואם אני מוכן ורוצה לעזור וכולי וכולי, ואז התגייסנו לנושא הזה להביא ציבור חרדי תורני למרכז העיר פתח תקווה.
לרחוב פרנקפורטר.
לרחוב פרנקפורטר וטומפלדור ורוטשילד וכל הסביבה הזאת, ואני תמיד כדי להמחיש את הסייעת הדשמיה שהייתה, אני אומר שהבן הבכור שלי הוא בערך בגיל 20, ובכיתה שלו היו 11 ילדים. והיום יש כבר 4 כיתות א' מלאות וקדושות. זה מה שהמהפכה שנזקפת לזכותו של הרב טוביה פומרנצ'יק.
וואו.
יהודי צנוע ו... לא פוליטיקאי.
גם על זה אפשר להגיד השאר היסטוריה, כי היום מרכז העיר פתח תקווה וגני הדר וכפר אברהם את הישיבה ולא רק ישיבה אחת, שתי ישיבות.
אני זוכר שכשבאתי לגור אז בעיר, אז קו 426 עבר פה, אנשים אמרו, מה הוא צריך בכלל להתחיל במרכז העיר? שהתחיל רק בגני הדר. ששם הייתה שכונה חרדית וכולי. היום תושבי גני אדם מתלוננים שהוא מגיע אליהם כבר מלא גפקט.
כן, כן. מדהים. הרב ברוכי, שאלה אחת קטנה אחרונה לסיום. מה הכי הפתיע אותך לטובה או לרעה ביום שעברת מהעיר פתח תקווה לעיר ירושלים גבעת רם?
הפרגון בתוך דגל התורה.
וואו, זה דבר מחמיר.
נכון. בוא, אני רוצה לך, תראו, אני היום הגעתי לכנסת האחרון ברשימה, ואני יושב על כיסא של יושב ראש הכנסת ומנהל את המליאה. זה חתיכת פרגון.
אני אומר, זה הכי... הוא למד.
למד. ועוד סיפור קטן. יום אחד פניתי לעוזר של הרב מקלב, יהודה גוטמן, על איזושהי בעיה קטנה. שעתיים אחר כך היה לי נוסח של חוק במייל מסודר על הנושא.
הוא באמת טוב, הוא באמת טוב.
זה הנבחרי ציבור שלנו.
המסירות, המסירות, כן.
את יודע, אני חדש בבניין הזה, לנסח חוק, זה חתיכת עבודה.
כן, צריך לדעת איך לעשות את זה.
ואתה מקבל את זה ערוך, מוכן, עם דברי ההסבר. היועץ הפרלמנטרי לקח את זה למזכירות הכנסת, אז בתחילה התחילו להתווכח איתו, אם אנחנו יכולים לחוקק חוק על התקנות האלה או לא, הם הביאו את זה לשכה המשפטית וחזרו, זה כתוב טוב, לא צריך לתקן שום דבר, תתניעו את זה במערכת הסנהדרין.
לא יאומן. לא יאומן, לא יאומן. הרב ברוכי, קודם כל תודה רבה שאתה מסיים איתנו בדבר הזה, כי זה הדבר הכי חשוב בעולם. אנחנו דיברנו על זה ואנחנו נדבר על זה בתוכניות הבאות, על הנושא של להימנע ממחלוקת ולריב ולברוח ממחלוקת ולהרבות שלום ולהרבות אהבה, אחווה, שלום ורות. ואני אומר את זה לא רק בגלל שאני חסיד ויז'ניץ, והרבי מויז'ניץ הוא אחד מהבולטים בעניין הזה, אלא כל בן אדם, זה פשוט, זה מזיק לחיים, זה מזיק לאנושות. אני מדבר על זה גם בתוך הישיבות וגם מחוץ לישיבות. לברוח ממחלוקת, וכשאתה מדבר על פרגון, ושיש פרגון, זה הדבר הכי נפלא בעולם.
פרגון זה יכול להציל חיים של אנשים.
כן, אני חושב שחסידות ויז'ניץ, תראה, שני רבס, אחד לצידו של השני.
כן.
באיזה אהבה ואידיליה.
כן, נכון, וכך צריך, זה מה, מהם יירו וכן יעשו, הלוואי שנזכה. הרב ברוכי, תודה רבה שהיית איתנו בשעה המעוברת הזאת, ושתצליח בכל מעשה ידיך, וכשבו חושב לך עשייתי לשמיים.
רק מעניין אותי לדעת מי היה אבא של בילה וזלפה.
או, אנחנו...
עכשיו
תשאר לסוף השידור, ואנחנו נשמע את זה, אבל זה בהחלט מעניין. התשובה מפתיעה דרך אגב, התשובה מפתיעה.
טוב.
אוקיי, רב אליהו, תודה רבה, לילה טוב. אוקיי. אוקיי, אנחנו...
עכשיו אני חושב שזה הקטע בתוכנית.
כן? מה הולך להיות? תסביר לנו מה הולך להיות.
זה הפתעה, אנחנו מחייגים בשידור חי לאחד מהאנשים ששאירו לנו...
מהבחורים?
בשידור חי, כן, לאחד מהבחורים ששאירו לנו את ההקלטות שהם מקבלים על עצמם את הקבלה של הרב יסת.
אני חייב לציין חיוב בהפתעה.
אוקיי. זה מוח... שלום, ערב טוב. רציתי רק לשאול שאלה קטנה, האם אתה התחייבת, קיבלת לעצמך לקום בבוקר זמן קרישמה וללמוד סדר כל יום?
נכון.
אז רק רציתי להגיד לך, מה למדת היום? בוא נשמע, הנה בחורים שואלים, מה למדת היום?
רגע, אנחנו בשידור חי ברדיו על התוכנית הזאת.
מה למדת היום?
גיטים, פרק המגרש.
וואו. הולך לעשות סיום על גיטים? אוקיי, קודם כל, ירבו כמותך בישראל, ושתמשיך לקום כל בוקר לזמן קרישמה, ולקבוע את הסדורים, ועוד הרבה הרבה מאות ואלפי ורבבות בחורים כמוך, שקיבלו על עצמם ומקבלים על עצמם, ואתה ככה עלית בגורל היומי שלנו, מבין הבחורים, מבין המאות הבחורים שקיבלו על עצמם כבר, מאות ואלפים, ואתה זוכה ב...
בשובר לרכישת כובע מתנת ברון כובעים.
יש לך שובר לרכישת כובע בברון כובעים, תמתין על הקו, יקחו ממך את הפרטים וישלחו לך את שובר המתנה. חיל חול רייסה, תכין את עצמך לאלול, בשיא השטייגן.
בחורים, אנחנו גם בעזרת השם נמשיך לתת פרסים, בחורים שמקבלים על עצמם, זמן קרישמה.
לפחות הגוען ולכתחילה, אני לא רוצה שיהיה ריפים.
ואמרנו שיהיה מוגן עבור עם זה פעמיים כניסה לזונה.
לסדר שעה ישירו ב-039, 039, 039, שלוחת 9, אנחנו נמשיך להפתיע בשידור ולתת פרסים.
נכון, וכמו שאמר פה מוטי, מי שמקבל על עצמו זמן מוגן עבור, לקום כל בוקר, קריש מדיורייסה, נכנס פעמיים להגרלה ויכול לזכות. והפרסים הנפלאים שמחולקים פה. אני חוזר על השאלות שהיו לנו ושנשארו עדיין פתוחות. מי היה אבא של בלהה וזלפה? האם היו ללבן אח או אחות חוץ מרבקה? האם היו לאהרון הכהן בנות? כי כתוב רק נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. ומי שיש לו בעל חי שמזונותיו תלויים בו ואסור לו לאכול לפני שהוא מאכיל אותם, באיזה אופן, אף על פי שמזונות בעל חי עליו, מותר לו לאכול אותם קודם. שימי, תכניס לנו שיר, אחד מהשירים שמוי של האופר בחר לנו. מה החבר'ה רצו פה? מה רציתם פה לשמוע?
שיר המעלות של אידל?
שיר המעלות של אידל. הם רוצים את שיר המעלות של אידל, תכניס להם את שיר המעלות של אידל, ואנחנו של אידל ורדיגר, ואנחנו בינתיים לנך להרדגו קרב ראש בראש של שתי ישיבות מפתיעות ביותר.
בוא נפתח את זה לפני שאנחנו מתחילים את השיר. רק נספר מהישיבות.
בוא תספר מהישיבות.
טוב, לא, נשמור את זה לאחרי השיר.
נשמור במתח. אחרי השיר.
שיר המעלוהיס אילכו נוסוסי אס עיניי היו ישבי בשמויים שיר המעלויס אילכו נוסוסי אס עיניי היו ישבי בשמויים שיר המעלויס אילכו נוסוסי אס עיניי היו ישבי בשמויים שיר המעלויס אילכו נוסוסי אס עיניי היו ישבי בשמויים הנה עבודים אל יד עדיניהם שיחוננו הנה חייני עבודים אל יד עדיניהם כעיני חייני שפחו אל יד גביתו
אוקיי, אנחנו חזרנו אליכם, ואנחנו באמת קצת מקצרים את המוזיקה ואת השירים בגלל הזמן שלא מפסיק לרוץ קדימה, לא מפסיק לרוץ קדימה.
יש לנו דברים שאנחנו נצטרך להוריד היום מפת קוצר הזמן. אנחנו צריכים לבקש מבצלאל כאן והרבה בירוזן.
מפעם לפעם, דרך אגב, הזמנים מצטמצמים, זה נראה, כן? אתה רוצה הערכה?
אנחנו צריכים לבקש מהם שיעריכו את הזמן של התוכנית.
טוב.
יש התוכניות אבל.
כן. אנחנו עכשיו עוברים לפינה ראש בראש.
רגע,
בין הסדורים, שלב הראש בראש.
בין הסדורים.
וואי וואי, איזה שירים.
כן, כן. אנחנו באמת מפתיעים הפעם, מאוד מאוד מעניין. אז קודם כל, שלום, ערב טוב ולילה טוב לישיבת כיסא רחמים.
ערב טוב, ערב מצוין לכולם.
ערב טוב, ערב מצוין, ועכשיו תשמע מי עומד מולך.
רגע, מי
שלום,
מעניינים המאזינים.
וערב טוב לישיבת פונביש.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
זה יהיה מעניין היום, כי פה אנחנו כבר לא מדברים על סתם דוקרב להבין ולהכיר את עולה, את הישיבה שבה אתה לומד, אלא זה כבר יהיה דיון על שיטה סלימוד, וזה כיסא רחמים, הרב מזוז, זה שיטה שיש בה מה שנקרא עומק, זה לא עכשיו סתם עוד ישיבה שלומדים את הנושם נזיקין כמו שכל הישיבות לומדות.
נאתגר אותם קצת, אבל קצת נאתגר אותם.
זה שיטה, כן, כן, אצל הרב מזוז זה שיטה.
ננסה להבין מה השיטה של כל אחד, מה הדרך של כל אחד, מה יש להם אולי אפילו להגיד אחד על השני.
אני דרך אגב מנוע מלהתערב פה, כי אני פה לפי שאני נוגע בדובו.
ונציין רק שזה בקשה של כל המאזינים בתא הקולי, לא כל הרבה מאזינים שביקשו.
נכון. בוא נתחיל. ישיבת כיסא רחמים. שאלה מספר אחד. אני אשאל את השאלה ואתן את ארבע האופציות של התשובה.
הלו? אני לא שמע אתכם טוב, אני לא שמע אתכם.
אוקיי, בואו נשפר את ה... עכשיו אתה שומע יותר טוב?
כן, כן.
יופי, מצוין. אז אנחנו שואלים את השאלה, שואלים את השאלה ונותנים לך את ארבע האפשרויות לתשובה. איכן הוקמה הישיבה? האם בתוניס, במרוקו, בצרפת או בישראל?
בתוניס, ואחר כך בתשעים למד א' בישראל, בבני ברק.
נכון, אתה צודק.
נכון מאוד.
תשובה אחת נכונה לישיבת כיסא רחמים, תודה רבה. אנחנו עוברים לישיבת פונביז', שאלה מספר אחד.
כן.
איכן למד מרן הרב מפונביז'? הפונביז' הרוב, כמו שאומרים בעולם הישיבות. האם במיר, בסלבודקה, בטלז או בגרודנה?
טלז.
נכון, אתה צודק.
נכון מאוד.
אחד, הפונביז' הרוב למד בטלז. אנחנו חוזרים לישיבת כיסא רחמים שלה מספר 2. על שם מי נקראת הישיבה? האם על שם רבי רחמים מזוז? האם השם, על שם רבי רחמים חיות הכהן? האם על שם רבי רחמים אבולפיה? או רבי רחמים חדד?
2. ממה שאתה אמרת, גם 1 וגם 2, גם רבי רחמים מזוז וגם רבי רחמים חיות הכהן. יותר מוכר שאנשים חושבים שרבי רחמים חיות הכהן, אבל זה גם רבי רחמים מזוז.
וואו, זו תשובה כבר של אומבס.
נכון מאוד.
נכון מאוד, יפה מאוד. אנחנו עוברים לפונביז'. שאלה מספר 2 לפונביז'. ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. זה כמובן הפסוק שנמצא, שמתנוסס על בניין הישיבה. שאלה קצת שהיא לא כל כך שאלה על ההיסטוריה של הישיבה, אבל בוא נראה, נאתגר אותך. מאיפה הפסוק הזה כתוב? האם בספר חגי... זכריה, יונה או עובדיה?
אותם הספרים, לא
ספר חגי, או ספר זכריה, או ספר יונה, או ספר עובדיה. איכן כתוב הפסוק הוא בהר ציון תהיה פלטה והיה קודש.
זו שאלה שצריך יותר לשאול את מזוז, הרב ואת התלמידים של הרב מזוז.
נכון.
כמדומני שזכריה.
זה בספר עובדיה.
נכון מאוד.
לא, זה בספר עובדיה.
לא, לא ממש. נכון, נכון.
אוי, לא.
אבל האמת היא שזו שאלה שאני לא כל כך רוצה להחשיב אותה כשאלה, כי זו לא שאלה, זו לא שאלה ישיבה, זו שאלה...
בחור לא אמור לדעת.
כן, זה בקיאס בנח.
למה, זה כתוב, לא, זה כתוב על בניין הישיבה.
אבל כתוב בסוגריים בקטן את
העובד... אני חושב, אם זה נכון, כתוב בסוגריים שם גם את
ה... הייתי בישיבה 4 שנים ואני לא זוכר אם זה כתוב שם בסוגריים. לא הסתכלתי על הבניין. הסתכלתי בתוך הבניין. הסתכלתי על רב דוד ועל הרב שח. טוב,
שאלה... אולי תפתיע את התלמיד של הרב מזוז ותשאל אותו, אולי הוא יודע.
התלמידים של הרב מזוז בוודאי יודעים, כי הבקיס שם זה הוא-הוא.
זה גימטריות כבר.
כן, כן. אנחנו חוזרים לישיבת כיסא רחמים.
עדיין לא מאוחר, אבל הקף יכול להשתנות.
כן, אבל אני אומר לך... אז כן, אז מישהו פה שבדק הרגע את הישיבה ואת התמונה, הטכנאי שלנו בדק, ואין סוגריים על הישיבה, אין סוגריים ולא כתוב עובדיה, אז בחור לא אמור, מה ברור שלא אמור? כל בחור אמר לדעת, כתחיל בחור אמור לדעת את כל הנח בעל פה, אבל זה לא תביע על בחור שהוא לא יודע את זה. אוקיי, אנחנו חוזרים לכיסא רחמים שאלה מספר 3. כיצד נקרא מפעל המשנה ברורה שבהוצאת הישיבה? משנת רחמים, איש מצליח, בית מצליח, משנת מאיר.
איש מצליח,
אתה צודק.
נכון מאוד.
שאלה מספר 3 לפונביש. איכן שוקנה הישיבה באופן זמני בראשיתה? בראשית ימי איכן שוקנה הישיבה? האם בבית המדרש בלז בתל אביב? בבית הכנסת הליגמן? בבית מדרשו של החזון איש? או שתשובות א' וב' נכונות? נכון, אתה צודק.
נכון מאוד.
3-2, אמרנו 3-2 בסופק. שאלה רביעית לכיסא רחמים. מי מרבני הישיבה חיבר את הספר כתר תורה? הרב יצחק ברדה, הרב ינון חורי, הרב מצליח מזוז או הרב משה חורב? כמובן הרבנים הגאונים שלי.
הרב משה חורב.
נכון, צודק מאוד.
נכון מאוד.
שאלה 4 לפונביש. איכן שימש... רגע, אתם יודעים שיש לי פה 6 שאלות של כיסא רחמים ו7 שאלות של פונביש. אז בדיוק, אז זה... לא, אבל זה בדיוק העניין.
כי השאלה אחת לא נכונה.
השאלה אחת היא לא נחשבת. תשמע, הרב צבי ירום שהכין את השאלות פה, זה לא יאומן. הוא הבין מראש, יש פה איזה משהו, כן. טוב, אז שאלה מספר 4 לפונביש. איכן שימש רב שמואל רוזובסקי לפני התמנותו לראש הישיבה בפונביש? האם בלומז'ה, בגרודנה, בניר או בקרלין? במיר או בקרלין?
גרודנה.
בלומז'ה? לא נכון מאוד.
לא, לא ממש. לא נכון.
בלומז'ה, נכון. בלומז'ה. שימש בלומז'ה. אוקיי, אנחנו עוברים לשאלה נוספת.
עכשיו אני יודע ששימש בלומז'ה, רב שמואל.
נכון, ככה כתוב פה, גם אני לא זכרתי את הפרט הזה, גם אני חייב להגיד כשפונביש לא זכרתי את זה, זכרתי שהרב שח, אבל כן, כך זה מה שכתוב, והרב צבי ירום כנראה בדק את עצמו היטב. בכל מקרה אנחנו נעשה בדיקות נוספות על זה, שלא תצא תקלה תחת ידינו. מי מהבאים אינו בוגר הישיבה? כיסא רחמים, מי מהבאים אינו בוגר הישיבה? הרב אדיר אמרוצי, הרב משה לוי, חבר הכנסת יצחק ועקנין, חבר הכנסת שלמה קראי. מי הוא לא בוגר הישיבה?
יצחק וקנין.
נכון, אתה צודק.
נכון מאוד.
הבקיאס שם זה בקיאס גם בבוגרים. שאלה מספר 5 לפונביש. מאיכן הגיע הרב דסלר כשנקרא לשמש כמשגיח בישיבה? מניו יורק? מגייצד? משטרסבורג? או מירושלים?
מגייצד.
נכון, צודק מאוד, וזה באמת חובה לכל אחד לדעת.
נכון מאוד. דרך
אגב, לא רק לפונביש, אז חובה לדעת את זה, זה חובה לדעת לכל אחד.
עכשיו זה 5-3.
עכשיו זה 5-3, אולי 6-3, כן, הכל יכול להיות. על איזה, כיסא רחמים, על איזה מפעל תורני מהוצאת הישיבה זכו בפרס עיריית בני ברק? האם על מפעל הוראה ברורה, או מפעל אוצר הולכה, או מפעל משנה ברורה, או מפעל איש מצליח?
הוראה ברורה.
נכון, אתה צודק.
6-3
לספרדים. 6-3 לטובת הספרדים. זה עוד לא היה בעולם המעשי.
כן.
אוקיי, אנחנו חוזרים לפונביש לשתי שאלות נוספות. כמו שאמרנו, על מנת לאזן פה את השאלה שהייתה לא נכונה. איכן שימש מרן הרב שח לפני בואו לפונביש? פה אני מופתע לגמרי. וואו. תשמע, גם אני וגם אתה טעינו. היכן שימש מורן הרב שך לפני בוא לפונביז'? בקלצק, בלומז'ה, בוולוז'ין או בנוברדוק?
כמה שידוע לי, בלומז'ה, מה שאני בדקתי, בלומז'ה.
אוקיי,
נכון מאוד.
לפי הרב צבי הרום זה בקלצק.
לא נכון, לא.
מעניין. תבדוק את זה גם כן, שימי. שאלה נוספת לפונביז', מי מהבאים הוא בוגר הישיבה? הרב נחום נריה, הרב יששכר מאיר, האדמו"ר מביאליה, או כל התשובות נכונות?
אינם בוגרים כל התשובות נכונות.
לא, הינם בוגרים, כן, הינם, בהי.
אינם בוגרים כל התשובות נכונות.
כל התשובות נכונות, אתה צודק.
נכון מאוד.
כמה אנחנו?
אנחנו אוחזים ב-6-4.
לא, למה 6-4?
6-4 לטובת כיסר החמים, בגלל שהיית שאלת רשתה נוספת אצל פונוביץ'.
אה, 6-4 לטובת כיסר החמים. טוב, אז קודם כל, שניכם זוכרים בפרס, קודם כל נשאר כוח ותודה רבה לישיבת כיסר החמים, ועכשיו משהו קטן על דרך הלימוד. כיסר החמים, מתחיל אתה...
רגע, רב, נגיד מה הפרסים.
אה, תגיד מה הפרסים, כן.
פרס של המקום הראשון.
כן.
הפרס של הזוכה. כיסר החמים.
שובר על סך 300 שקלים לרכישה באחת מחנויות הביגוד המובחרות לגברים, ובשובר לרכישה בחנות מחשבים. והמפסיד זוכה ב...
פרס ניחומים, שובר סך 150 שקל ואחת מחנויות הביגוד מובחרות לגברים.
יפה, אז קודם כל, אתם כמובן אחרי שאנחנו נסיים פה את השלושה משפטים הנוספים תישארו לקו כדי שיקחו מכם את הפרטים, אבל ישיבת כיסר החמים, תן לנו בשתי מילים...
לא, שלא יישארו על הקו, יחזרו אליהם בהמשך.
יחזרו אליהם, אוקיי. אוקיי. תן לנו בשתי מילים את השיטה, שיטה הלימוד של כיסר החמים.
שיטה של הלימוד בעצם, זה לא שיטה של כיסר החמים, זה בעצם השיטה שהייתה מזמן הגאונים, זה לא חידוש של הרב מזוז.
כן, אבל מה שנהוג היום בכיסר החמים.
מה שהיום שונה מעולם הישיבות, שבעצם מלמדים אותך להיות הפני יהושע, ללמוד להיות רב שימן. אנחנו לא לומדים מפרשים ברמת העיקרון, כאילו בתחילת הלימוד לפחות. אני רואה את הגמרא מולי, אני לא רואה את הראשונים, לא רואה את האחרונים, אני רואה את הגמרא הראשית ותוספות. אני כל מילה בגמרא, אני רואה את הגמרא, אני אומר למה הגמרא אומרת ככה ולמה ככה ולמה לא ככה, ואם היית כותבת ככה, אז מה היה יוצא? ובעצם ככה יוצרים חידושים, וככה כתבו כל החידוש, ככה מי שרואה את השיטה...
לא הבנתי, רגע, אתם לא לומדים מפרשים בכלל בזמני הסדרים, או שאתם בסוף כן מגיעים לזה?
כן, בסופו של דבר, כן, אז הם מגיעים לזה,
ויושבים על המפרשים הרבה, כי יושבים על רמת העיון המעמיקה יותר?
זאת אומרת, הוא לא יושב בהתחלה עם ראשונים אחרונים, הוא לא לומד את הגמרא,
קודם כל לומד את הבסיס.
לא, אני שואל שאלה אחרת, האם אתם בסופו של דבר מתעסקים ביותר כניסת העיון לסוגיה? או לומדים את הדברים יותר בנושא הפקיעות של הגמרא הראשית תוספות, אם מפרשים בשביל לתפוס את העיקרון של הסוגיה.
לא, ברור. אני אחדד את ההבדל. במשפט אחד ואחרי זה אני אפרט. ההבדל בין עולם הישיבות לכיסר החמים, שבעולם הישיבות לומדים את הגמרא, את הראשונים, ואחרי זה מה אתה אומר, וכיסר החמים אומרים קודם כל מה אתה אומר, ואחרי זה את הראשונים.
אתה מניח הנחה ושואל שאלה. זה לא נכון ההנחה שלך לגבי עולם הישיבות, אבל נזרום.
כן, אבל...
לא, זה לא נכון, כי עולם הישיבות גם, כולם, כל שיטת לימוד קינה, קודם כל מתחילים גמרא ראשית, תספס, ואחר כך ממשיכים לראשונים אחרונים. זה טבע הדברים, ומי שלומד ככה הוא בבעיה, אבל לא בדיוק הבנתי מה מייחד.
לראשונים ואחרונים ולהכל, ברור. אבל האמת היא שאני חושב שבאמת ברוב הישיבות, אני זוכר, אני בתור בחור, היינו יושבים, אם זה מציע, אתה יושב עם ריטבו החדושים, ואתה יושב עם קובץ מפורשים.
בתחילת הסוגיה, או שאתה יושב את חד הסוגיה, כמו עשית איסוס כדי להגיד בעיקרון?
לא, כמובן יש לומדים
גמור. בעולם הישיבות, אני חושב, משלבים את זה עם...
השאלה בשלב השלישי. השלב הראשון ברור שאתה לומד גמור רשתי,
זה
כי אתה רוצה
להבין מה שאתה אומר פה. זה מה שאתה אומר שצלם.
השלב השני בעולם הישיבות באופן רגיל, זה מחזיקים כבר את הראשונים והאחרונים ביד ואת הכואב וצפורשים וכו'. בכיסר החמים, מה שאני מבין ממנו, אתה לא. השלב השני שלך, אתה יושב, אתה מנסה לתחקר את הלמה כתוב ככה ולמה כתוב ככה, לעשות את הפעולה של הראשונים. אתה מחדש את מה שאתה רוצה לחדש במה שאתה, ואחר כך בשלב השלישי אתה עובר למפורשים.
ותעשה לשאול שאלה קטנה, אתם מצליחים להסתדר עם זה בצורה קלה?
זה מאתגר כל בוקר מחדש, ובמיוחד שהשיטת הלימוד שלנו היא שונה משיטת הלימוד.
לא, כי בדרך כלל השאלות בתוך הסוגיה מביאות לזה.
נכון, והאתגר היותר גדול הוא שבשונה מהישיבות שבהם הרב מסביר את השיעור הראשונים, הגמרא הראשונים האחרונים, אצלנו ההפך, אנחנו מסבירים לרב, הרב מאתגר אותנו, הוא אומר לבחור, אתה תקרא את הגמרא, מה אתה הבא, והוא ישירות מתקיף אותו בשאלות, מה למדת בסדר, מה הקשית, מה אתה חושב, למה הגמרא אמרה ככה, והאתגר הזה הוא יומיומי, ואי אפשר להיכנס לשיעור בלי הכנה, וזה כל הטעם, הלימוד.
יפה, יפה, לפני שאנחנו עוברים לפונביז', תן לי רק במילה אחת, מה האספק שלכם, למשל בעיון בזמן חורף, לא נדבר על זמן קיץ עכשיו, זמן חורף, כמה דפים בעיון לומדים בישיבה בזמן חורף?
בעיון, זה משתנה מרם לרם, אנחנו כל שיעור ורם זה פרק אחר וזה לא אותה ישיבה, אבל אני למדתי את השנה אצל רבי רפאל מזוז, בנו של הרב תמח מזוז, והוא לימד אותנו המבר כמניח, אני עכשיו עוסק בכתיבת קונטרס על החידושים שלמדתי אצלו.
אל תשכח לשלוח את זה לרדיו.
יפה,
וכמה דפים הספקתם בעיון?
זה בערך 10, זה ידוע אצל רבי רפאל, השיטת עיון מאוד מאוד מעמיקה, אי אפשר לוותר על שום נקודה ופסיק ברמות, כמעט אי אפשר למצוא את זה גם בתוך הסניפים של הישיבה ובישיבה. ובבקיאות, אז הספקנו בבבטרה, וחצי כבר מסנהדרין, כל חודש 20 דף, ויש תמריצים ויש תמלוגים, וכמובן חוץ מהבקיאות לסדר ג', ויש גם את ההלכה בסדר ב', שזה בערך איזה 5 דפי בית יוסף ו4 עמודי, 4 עמודים במשנה ברורה הלכות שבת, של הגאון רבי מצליח מזוז, אחיו של רבי רפאל, וכמובן בהפסקות יש לנו את המושג הזה שנקרא זכות תורת משעבדי, אנחנו קוראים לזה מסכת מהצד, כן? זה מפעל שכמה נדיבים מחול שמנסים, שבעצם יש שאיפה לרבנים של הישיבה שכל בחור יסיים דש"ס.
וואו,
אני היום...
שאלנו כמה מספיקים בעיון, זה קיבלנו מה מספיקים בשנה שלמה בישיבה שם, יפה.
כן, זה... וגם אני רואה חברים שלי לשיעור וסיימו עכשיו בשיעור על ישיבה גדולה, 32 מסכתות, אחת 34, יש להם לכמה כבר, 5-6 כבר, עוד 2-3 מסכתות מסיימים את הש"ס.
יפה. יפה, ברוך השם, ירבו כמותכם, ותמשיכו לעשות שטייג נדיר, וכמובן לחזור לאלול בשיא החיזוק של העולם.
אמן, אמן.
יישר כוח, אנחנו חוזרים לפוניביש. פוניביש, אתה איתנו?
כן.
בוא נדבר רגע על פוניביש. פוניביש, אני זוכר, אני יכול להגיד, אני רוצה להקדים, אני עוד ואני פוניביש, אני רוצה להקדים.
אז אתה לא יכול להקדים.
אז הרב לא יכול להקדים, אנחנו רוצים לשמוע אותו.
טוב, אוקיי, אז אני אגיד אחר כך. דבר קצת על איך...
מה שיטת הלימוד בפוניביש.
שיטת הלימוד בפוניביש.
אוקיי, תראה, בפונוביץ', כמו שאתה יודע, שלמדת שם, מאוד מאוד קשה להגדיר מה
אתה... אתה לא מדבר אליו, אתה מדבר למאזינים, והם לא כולם יודעים, חוץ המאזינים שלומדים בפונוביץ'.
המאזינים יודעים, הרבה מהמאזינים יודעים. מאוד מאוד קשה להגדיר את הדרך לימוד המסוימת בפונוביץ', בגלל שזה המון המון בחורים, אם כל אחד לוקח את הרם שהוא יותר מתחבר אליו, ואת השיטה שהוא יותר מתחבר אליה, ולפעמים זה גם רבנים חיצוניים. אבל בגדול... התפיסה בפונוביץ' היא בעצם ששום סברה, שום מוסכמה בשס הוא לא דבר שמובן מאליו. אנחנו לא, אף אחד פה לא בא בעצם להניק לנו נתונים, אנחנו קוראים מה אנחנו בעצם מוצאים הלכות. אנחנו בעצם כל דבר צריכים להבין אותו ולהסתכל, להסתכל עליו כאילו ביסודו הוא דבר שלא מובן מספיק ואנחנו צריכים לקרב אותו לשכת.
לברר אותו.
בדיוק. עכשיו כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, יש כאלה רבנים ובעקבות זה תלמידים שלהם שלוקחים את זה לכיוון של העמקה מאוד מאוד עם תורות כמו שמפורסם בעולם הישיבות, תורות שרייבר וכולו, שזה רובד מאוד מאוד עמוק. יש את הרובד הקיצוני לצד השני שקצת נוגע בנקודה בשביל להפשיט אותה, בשביל קצת יותר לקרב אותה לשכל.
אבל לאיזה כיוון הרמים נותנים בשיעורים?
מה זה?
לאיזה כיוון הרמים מפנים בשיעורים בעצם?
מאוד מאוד חלוק. יש את הרמים של שיעור א', הם יותר נוטים לדרך השנייה שאמרתי, יותר לפשט, לגעת
יותר מיר.
ולהגיד שיש פה הרבה מה לדבר, אבל הם עושים את שלהם בזה שהם נוגעים בנקודה בגדול מלמעלה. וככל שמתקדמים, אבל זה לא באופן, באופן מקרי ככה, ככל שמתקדמים משיעור ב' שיעור ג', אז הרמים יותר פותחים את הדברים, יותר מנסים להפשיט אותם ו... ואז כמובן פחות מסכימים אותם, מסכימים איתם כיוון שהמאבקים בלימוד גדלים.
מה למדו בחורף בישיבה?
בחורף האחרון למדו, הקיץ הזה למדו נדורים, בחורף לפני זה למדו במצה.
תרשה לי לשאול. כמה הספיקו במצה בעיון, אתה זוכר? כמה הספיקו בעיון במצה?
תראה, הספיקו עיון במצה זה מאוד מאוד תלוי בשיעורים, כי בישיבה אין איזשהו... סדר
של אספק, כן.
כן. אז תלוי, זה בגדול הכלל בפונוביץ' הוא ככל שיותר צעירים מספיקים פחות, כי בחורים מתלהבים ומנסים באמת באמת לרדת לעומקם של דברים.
כן.
אבל ככל שגודלים מבינים שיש דברים שלא קשה לגעת בהם.
תגיד לי, עד כמה התחרות בפונוביץ' משפיעה, אתה חושב, עליך ועל חברים שלך? על מבחינת מה שאתם יכולים לתת מעצמכם בלימוד, האם זה מלחיץ, זה לא מלחיץ, זה מפריע לך, לא מפריע לך.
אין, תראה, אין ספק שזה דבר שנותן המון המון, זה מלווה גם קצת בקשיים, אבל זה ודאי נותן המון המון, מוציא המון אנרגיות וקובע רף חדש בסוגיות. ודאי שיש כאלה שזה מפריע להם, ויש כאלה ש...
שלא סובלים את זה באמת, אבל כן, למעשה לא אתה אומר, למי שיכול זה נותן המון.
כן, אבל גם אלה שלא סובלים את זה, יש להם את המקום, לקחת את זה, והם יכולים לשבת... זאת אומרת, יש את הקבוצה ואת הציבור שלא לא תחרותי כל כך, והוא ציבור יותר רגוע ועדין, שבו הם, מוצאים את המקום שלהם. אבל רוב הבחורים כן אוהבים לראות עצמם בתוך התחרות.
תרשה לי לשאול אותך שאלה פונובית, שאולי קצת שאלה... אני חושב שמציקה להרבה בחורי ישיבות וגם לאברכים בפרט להורים. מה אתה אומר ואיך מעניין איך גם השיעור שלך ואיך כל השיעורים בישיבה הסתדרו עם ה... שבעצם חצי שנה לא הייתם בישיבה, איך התמודדתם עם זה ומה אתם הולכים לעשות באלול?
אני
רואה
שיש מישהו שיודע מה הם הולכים לעשות באלול, אבל
מה הכיוון? יש קבוצות...
כולם יחזרו באלול בעזרת השם.
תקווה יותר מאשר בדעות.
מה בתכלס היה?
אז האמת היא שהיה קבוצה די גדולה, שחלק גדול מהשיעור שלי שהיה בישיבה עצמה. הם היו, הפנימיות היו פתוחות, היה אוכל, הבית מדרש של הישיבה אומנם היה סגור, אבל כל המסביב, הבתי מדרשות מסביב, שלא קשורים לישיבה, בתי מדרשות חסידים וכולו שנמצאים שם באזור, היו לומדים שם בסדרים.
אבל רובם לא היו בישיבה.
נכון.
איך התמודדתם עם זה?
אז זה התפצל לכמה, היה קבוצות מאוד מאוד גדולות של בחורים שמצאו לעצמם כל מיני אלטרנטיבות.
כן, התפרסם שפונוביץ' שממלאים את הארץ, את כל הבתי כנסיות הריקים בארץ בבחורים.
נכון, תראה, פונוביץ' יש תופעה שאנשים בסופו של יום שמחים להכניס ישיבה שפתחה חדשה או בשנים הראשונות שלו, אפילו לפעמים ישיבות מבוססות. יכלו לקבל 20-30 בחורים מפונוביץ' שהרימו להם את הבסמדרש ו... ייתנו מרחבים חדשים לציבור שנמצא שם. לכן היה די בקלות, מצאו מקומות. ובאמת...
טוב, טוב שאתה פרגן לעצמך, אבל בוא ניכנס יותר לפרקטיקה.
אין, הגאווה פה נביז'ייט, אין עליה. אני מכיר את זה, מכיר את זה מקרוב. אני רוצה רק לסיום להגיד לך שאני למדתי בזדוביד, ואני זוכר שדוביד לפקוביץ' אמרנו כשהייתי בשיעור א', והוא כל פעם היה ככה מרחס דברי מוסר וכו' וכו', אז הוא אמר פעם אחת שכשלמדו בישיבה בפונביז' קסובס, בתקופה של רב שמואל, רב שמואל אמר שיעורים בעיון עד דף פי. עד דף פי. שיעורים בעיון, וזה היה רב שמואל. זה מה שנקרא מורה דשמייצה של העיון הישיבתי. קסובס עד דף פי. ולא היה מסגן בישיבה, היה מעברירי תקרה כאלה שמסתובבים את זה.
שעושים
את הרעש. לא היה מסגן בישיבה. אני זוכר כשהייתי בישיבה עם החום, היום אני ירושלמי, וכשהייתי בבני ברק, לא הבנתי איך אפשר לחיות בעיר הזאת, ובחום הזה, ובהעזעה הזאת, בלי מזגן. אבל זה בשביל, מה שנקרא, בשביל המוסר של עצמנו, שנדע שאפשר גם ללמוד,
זה דור אחר, זה דור אחר.
תלמיד של רב שמואל, וללמוד קסובס עד אף פי בעיון. בחורף.
כן.
אבל זה באמת אתגר. אבל תודה רבה לך, תודה רבה לישיבת כיסא רחמים, תישארו שתיכם, לא תישארו על הקו, אלא יחזרו אליכם, היות והצוות פה יצטמצם עכשיו רק לטכנאי בלי מפיק, אז אנחנו, טכנאי ומפיק ביחד שעושה את אותה עבודה, אז אנחנו שימי ברוורמן, כמובן, אז יחזרו אליכם ותקבלו את הפרסים שלכם, ואני מאחל לכם שבעזרת השם תתחזקו בין הזמנים הזה, תקומו בזמן, קרישמה כמובן בזמן, לפחות לגוין 9-21, וסדר קבוע כל יום, זה מיותר, כי אנחנו מדברים עם שתי בחורים שאנחנו שומעים עליהם, שהם בחורים טובים, והם עדיין בשיא השתיים גם בין הזמנים, וכמובן נפתחו את זמן אלול בחיזוק אדיר, ובעזרת השם תעלו ותהפכו לגדוי לישראל. תודה רבה. לילה טוב.
דרך אגב, אם יש מאזינים שיש להם רעיון לדוק רב ישיבתי מעניין ומרתק כמו שיש היום, שישאירו לנו ב-039-039-039, שלוחת 9.
ואני חושב, שזה היה רעיון טוב, ונעשה את זה להבא, לדבר גם כן לבחורים אחרי הדוק רב, לדבר קצת על
אהבה ישיבתי.
על אהבה ישיבתי.
חשוב, שירו זה גם כן בהודעות.
תארו לעצמכם שהיינו עושים את זה אתמול עם אוריס רול ובסמטס. זה היה?
היינו מסיימים מחר בבוקר.
היינו מסיימים גם עם הרבה הרבה תובנות. הרבה תובנות. שאני חושב שמעניינים מאוד.
אני חושב שאוריס רול ובסמטס זה גם כן ישיבות שאפשר בהחלט להגיד עליהם שהן תובעות בבן אדם, תובעות בטט ועין, אופי. זאת אומרת, אוריס רולניק זה אוריס רולניק, ובסמטסניק זה בסמטסניק. כמו שפונוויז'ר, בוודאי פונוויז'ר, ובחור של שיבת כיסא רחמים, בוודאי שיש לו את הייחודיות שלו עם שיטת הלימוד ועם דרך הלימוד וכו' וכו'.
עכשיו נעבור למיקס של האנשים ששאו לנו הודעות שהם קיבלו
לעצמם. אוקיי, בוא נשמע את איזשהו מיקס יומי, בבקשה, שאם אתה יכול להשמיע לנו.
גם אני קם כל יום לקריאת שמע של מגן אברהם. ועוד אני מקבל על עצמי בלי נדר לקבוע כל יום סדר, את הסדר השלישי. זאת אומרת, בלילה אני בלי נדר עומד, כל יום בלי נדר.
שלום, קוראים לי אהרון מרציאנו, ואני מקבל על עצמי בלי נדר לקרוא לפני זמן קריאת שמע שני לפחות, ולקבוע סדר לימוד לפחות פעם אחת ביום.
שלום, קיבלתי על עצמי בלי נדר. קריא שמה, בזמן וסדר א'.
אשר אנוכי מצרך היום על לבבך ושינתם לבניך ודיברת ודיברת בם ושבתך וביתך ולתך בדרך ודיברת בם.
אנחנו רק רוצים להזכיר כמובן שכל האנשים שמקבלים או רוצים לקבל על עצמם לקום שחריס בזמן ובזמן קרישמה לפחות שני, אז וללמוד ששתפו אותנו, תשאירו הודעה בתיבה הקולית של התוכנית 039-039-039-039, שלוחה מספר 9, שוב 039-039-039-039, שלוחה מספר 9, ותיכנסו להגרלה נושאת פרסים, כמו שראיתם היום, שהיה פרס מאוד מאוד גדול על העניין הזה, ואתם יכולים לחכות להפתעות.
אני רק רוצה להעיר הערה קטנה, שבחור יקר בחשבון, שהוא משאיר הודעה שם, יחייגו עליו בשידור, יכולים. בהפתעה. מהרדיו.
כן, אולי אם בחור לא רוצה בשום אופן שיפתיע אותו בפרס,
שיגיד,
לא ימנע מן אנשים לקבל על עצמם את הקבולה. יגיד, אני מקבל על עצמי, אבל אני לא רוצה שיתקשרו אליי, בסדר? לגיטימי לחלוטין.
בהחלט. ושלא ישכוח גם להשאיר לנו רעיונות כמובן, מה אתם מאוד רוצים לשמוע בתוכנית וזה. ומחר...
נגלה למאזינים, שמחר, אם הדוק רב של היום ריתק אתכם,
לא, גם אם זה לא ריתק אותם, מחר זה הולך להיות מרתק אש.
מרתק כל אחד.
זה לא דוק רב, זה דוק רב הרבה יותר רציני. בין אנשים, זה ברור שזה ריתק, אבל מחר זה הולך להיות עם אורחים מטורפים.
יותר ממרתק,
סימפוזיון. סימפוזיון ארוך, מדהים, הולך להיות אש.
כן, בעזרת השם, בעזרת השם. ולסיום, אני רוצה להגיד לכם, דיברנו פה אתמול כמדומני או שלשום על הנושא של תפילה, והנושא של בן אדם, מה הכוח של התפילה, ותפילה שצריך להתפלל. לא, לא הנושא של התפילה בזמן בבוקר, אני מדבר על זה, על כוח התפילה לבן אדם שיש לו איזושהי בעיה או מצוקה או כל דבר שהוא להתפלל, 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 כמו שרב חיים אומר תמיד, להתפלל. וביומיים האחרונים, אני אמנם לא, אתם יודעים, אתם מכירים, כבר הספקתם להכיר את הטעם השמרני שלי במוזיקה, אבל יש דברים שבאמת גם דברים חדשים שיצאו שהם מאוד מעוררים ומאוד יפים ומאוד מיוחדים.
זה גם אני חושב בחצי מילה שעל באמת יש עוד דבר שמעניין אותם במוזיקה, שיש על באמת שירים חדשים היום ולא כל, כאילו לא כל כך שהיו מקובלים בעבר, אבל מצד שני הזמרים בשירים יש שם מילים, יש שם מילים עמוקות.
כן, יש עומק, יש ולפעמים עומק ולחנים טובים. כן,
יש גם יידישקייט.
יש יידישקייט,
יש יידישקייט, אבל
נדבר על זה עוד שבוע הבא. לכן אנחנו אומר שגם מה שאמרנו עד היום, זה לא שאמרנו שבחדש אין שום דבר טוב, אמרנו שיש סוג מסוים של דברים חדשים שהם הזויים.
יש סוג מסוים של נוסטלגיה שחייבים להישאר איתה.
נכון, נכון. אז אני רוצה להפנות לשיר שמאוד עורר אותי באופן אישי ביומיים האחרונים, שאני לא ידעתי בחפרה שהשיר הזה קיים, לא יודע איך פתאום שמעתי אותו אתמול, נראה לי בדרך או בכל חיים מיוזיק או משהו כזה בדרך, והוא ממש 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 נגע לליבי. השיר הזה נקרא רוץ קצבי של שולי רנד, את המילים כתב חיים ולדר.
רק נגיד תודה לאורחים.
כן כן, תתנו את הקרדיטים.
אסתי הרשקוביץ ואיתמר זינגר, למפיק שלמה פולק שהיה איתנו, לטכנאי התותח שימי ברוורמן, וכמובן למגיש הרב שלמה רוזנשטיין.
תודה, תודה לכם, מוטי ואהרון, שאתם איתנו פה, ורוץ קצבי, תקשיבו למילים, מילים מדהימות,
מילים עמוקות.
חיים ולדר, ובסוף הזעקה של רוץ קצבי, שזה בעצם רוץ קצבי לתפילה לבורא עולם, זה פשוט מרטיט לב, מעורר, אז תרוצו קצבי, ותתגברו כערי, תשמעו, תקשיבו.
שימו לנו את זה מההתחלה.
מההתחלה, בואו נתחיל מההתחלה.
לילה טוב.
חכות למחר.
טיפות של גשם מכות בחלון ובעיניים כאב, זה שנתן וזה שלקח וזה שירפא את הלב. אשא עיניי אל השמיים ובתוכי שאלה, שפחי דיבך נשמה, שפחי כמיים, פרסי כפייך תפילה. רוץ קצבי אל מחוץ לפגוד, אל מלא רחמים שם יושב על כיסא הכבוד. רוץ קצבי, צעק התפלל, רחמים תבקש על עולם קורע נופל. קופץ אגרופים, נושך שיניים, מיום ליום מושך אמונה, וכשאני פוקח עיניים על הקיר נותרה רק תמונה. גם כי אלך בגי צל מוות אדע כי אתה לידי, ובתוכי רוחך עוד נושבת כמו אז, עוד ידך בידי. פגוד, אל מלא רחמים שם יושב על כיסא הכבוד. רוץ קצבי, צעק התפלל, תבקש רחמים לפני אל סולח מוכר. של גשם מכות בחלון ובעיניים כאב, זה שנתן וזה שלקח וזה שירפא את הלב.
גלים של חופש מתרגשים, את בין הזמנים מרגישים, תפילת הדרך מטיילים, במסלולים מתגלגלים. בכל מקום כל חיים פתוח, וכוי וישם יחליפו כוייך, בין הזמנים קיץ חי, כולנו עם כל חי. בכל מקום כל חיים פתוח, וקוי ויחשב יחליפו קוי, אמן הזמן עם קיץ חי, כולנו עם כל חי, כל חי. בכל מקום כל חי פתוח, וקוי ויחשב יחליפו קוי, אמן הזמן עם קיץ חי.